הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm@music.com.
הקצה. Crazy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
סינסקו ברדיו קצה. אני רווה. אני באולפן של BPM. איפה אתם? יום שלישי היום, כף בית כסלב, 8 בדצמבר 2020. זה אומר שממש ממש היום בשמונה בדצמבר, לפני 40 שנה נרצח ג'ון לנון, שהיה בן 40, נולד ב-1940, כלומר היה יכול להיות בן 80 היום כבר. אנחנו נזכיר את רצח ג'ון לנון בהמשך. כל 8 בדצמבר יש לי את התאריך הזה בראש. זה מדהים, כי באזור סוף של 1980 רק התחלתי להכיר את הביטלס, ואז פתאום הוא נרצח. אבל לא נדבר על ג'ון לנון היום, נדבר על פסטיבל הקולנוע בירושלים שיפתח ביום חמישי במתכונת אונליין. יש המון מה לראות, אז תכינו נייר ועט, כן, כי יהיה המון name dropping בהמשך התוכנית. אני אעבור על כל הדברים שכבר ראיתי, ננסה לחלק את זה למסגרות, מה כדאי, מה לא כדאי. לא יהיו המלצות חד משמעיות, את זה אתם חייבים לראות, אלא כאילו ניתן לכם, אני אתן איזשהו סוג של מדריך ממה שראיתי, האם זה מתאים לכם גם לראות את זה או לא. ואני כבר אקדים ואומר, אני חושב שיש סוג אחר של צפייה כשרואים את זה בבית, על מסך, או אם זה מחשב או בטלוויזיה, מאשר בקולנוע. אני חושב שיש משהו בסבלנות שהוא אחר. אז דברים שהייתי ממליץ לכם עליהם בפה מלא בקולנוע, מתוך זה שאתם כזה יושבים שם ושבועים ולא במהרה תקומו ותצאו משם, ואני אומר כאילו תתמודדו אם זה חצי שעה ואז תתרגלו בבית, אין לי את האומץ לעשות את זה גם מעצמי. אני פחות סבלן בצפייה בבית. אז יש הרבה יתרונות, כי יש שפע, והשפע הזה מאוד נגיש, ואתם לא צריכים לנסוע לירושלים, אבל יש גם חסרונות. אני חושב שיש חסרון באיזה סוג של סרטים יותר קל לנו לצפות כשאנחנו בבית. נדמה לי, זו התחושה שלי, שיש משהו, חוויה קצת אחרת. אז פסטיבל הקולנוע בירושלים מתחיל ביום חמישי הזה, יימשך 10 ימים, זה הכותרת שלנו. הרבה מאוד סרטים אני אנסה להזכיר, לדחוס לתוכנית ברגע שהיא תתחיל באופן רשמי, כי לפני שהיא תתחיל באופן רשמי, רציתי להזכיר לכם שיש פסטיבל מצד שנתי של רדיו הקצה, ונפתחה כבר ההצבעה למצד האלטרנטיבי השנתי של הקצה. המצד ישולר פה ברדיו הקצה ביום ראשון 27 בדצמבר, ואתם יכולים לבחור כבר מעכשיו את השירים והאלבומים שהכי אהבתם ואהבתן ב-2020. הצביעו בכתובת kzradio.net קו נטוי 2020 chart, kzradio.net/2020chart. וחשוב לפחות, שתפו בעמוד הפייסבוק שלכם את וידאו המצד שנמצא בראש עמוד הפייסבוק של הקצה, ענו שם על השאלה בגוף הפוסט, ואם תעשו את כל זה תוכלו אולי לזכות בגיפט קארט בשווי 1500 שקלים לקניית תקליטים, דיסקים וכל מה שתרצו באוזן השלישית. 1500 שקלים לקניית תקליטים, דיסקים, זה 1500 דיסקים יד שנייה מהקופסאות בצד, ליד המדרגות. או פטיפון תוצרת פרויקט, מתנת האוזן השלישית וקודו אודיו, ואולי הפרס הגדול, אקסבוקס סיריוס איקס, מתנת רשת מחסני חשמל. ועכשיו, מסלה מפרסמים שביקשו ממנו למסור שירות מהיר במחסני חשמל, מזמינים היום, מקבלים היום בסניפים, באתר ובמוקד כוכבית 5018. והאוזן השלישית, חנויות תקליטים, סרטים ופופים, מוזמנות ומוזמנים עם מסכות על הפנים. אנחנו קנינו שם פופ של רות בדר גינסבורג, עוד לפני שהיא מתה. ואל תשכחו, זה הכי חשוב, להצביע רק למה שאתם ואתן הכי אוהבות ואוהבים להשפיע. לא משנה, אלטרנטיבי, פופ, ישראלי, לועזי, כל מה שיצא ב-2020, וגם אל תשכחו, בגלל שזה סינוסקופ ברדיו קצה, גם לבחור שם את סרט השנה שלכם. ואני לא, כאמור, כמו שאמרתי בשבוע שעבר, אני לא יכול לסכם את השנה, כי עדיין כל תוכנית פה היא סיכום שנה מבחינתי, כי התוכנית הזאת, שהיום נדבר על סרטי 2020 שיוצגו בפסטיבל ירושלים, אז יש סיכוי טוב שתמצאו את סרט השנה שלכם בפסטיבל הזה, ותראו, כי יש שם לא מעט סרטים מדוברים מהשנה החולפת, גם האמריקאים וגם זרים. אני עושה פה לא מעט ימי הולדת לעשורים ולשירים ולאלבומים, ואני לא יחיד, מסביבי עוד, זה איזשהו סוג של כנראה ה-OCD של אנשים שאוהבים מוזיקה, לא רק לחפש מה חדש, אלא להגיד, אתם יודעים שהיום לפני 40 שנה יצא השיר הזה והזה, ולציין אותו ולחגוג אותו, וגם לזכר מתי גילינו אותו, האם גילינו אותו בזמן אמת והוא היה חשוב לנו, האם גילינו אותו בזמן אמת ולא שמנו עליו בזמן אמת וגילינו אותו בדיעבד, האם לא שמנו לב אליו בזמן אמת וגילינו אותו רק יותר מאוחר וכן הלאה. לכן, בשבועות האחרונים אני מנגן שירים 1980, רובם שירים שאני זוכר מזמן אמת ושבאמת הדהימו אותי בזמן אמת, אבל הרבה מאוד שירים מהם, אני חייב להודות, הם שירים שנפרדתי מהם ושנזכרתי בהם, או שנזכר בהם אחת לחמש שנים, כשיש איזשהו סוג של תאריך חגיגי. נגיד, אני לא שומע גרי ניומן ביום-יום, לצערי. ב-1980 גרי ניומן היה איש מאוד מאוד חשוב עבורי, או אדם אנט, אבל אני לא שומע אותם בשוטף. וזה גרם לי לחשוב, ואז אנחנו גם מרגישים את מעבר הזמן, ואז באמת 40 שנה זה נהיה פתאום נורא נורא רחוק, ממש כזה היסטוריה, ואיך המוזיקה השתנתה, ואיך הטעם שלנו השתנה, ואיך כל מיני דברים. אבל אני התחלתי לחשוב על שירים שאני אוהב מאז שהם יצאו, ושמבחינתי הם לא התיישנו, ואני לא מרגיש את מעבר הזמן. אז לפני 35 שנה יצא שיר כזה, ב-1985, יצא שיר שאני חושב שאני חי איתו, הוא אף פעם לא ידורג, אני חושב, ברשימת השירים שאני הכי אוהב, לא יודע, לא זה, אבל הוא שיר כל כך שמלווה אותי, שאני צריך לעשות לו מחווה, 35 שנה לזה. שיר שהוא בן בית אצלי, אני חושב שלא עובר יום או יומיים שאני לא שומע אותו. ואני אוהב אותו מאוד, מאוד. סיסקו ברד הקצת התוכנית מספר 276, תודה לעומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, אשד אסרף, שם חדש. תודה למחלת BPM, תודה לכולם, תודה לכם, תודה ל-Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. גם יום הולדת 5 לפעם ראשונה שניגנתי ברדיו קצה את השיר הזה. התוכנית הזאת בת 5, ואז חגגו לו 30 שנה, ואז מה השתנה בחמש השנים האלה? שאז ניגנתי את זה בויניל, מהמקסי סינגל 12 אינץ'. ועכשיו זה כבר קובצי MP3, שלא קופצים כשאני דופק על השולחן. זה גם יתרון גדול בהם. פסטיבל הקולנוע בירושלים היה בקיץ, נדחה, הייתה קורונה. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, הייתה קורונה, נדחה, ואז נדחה והגיע לדצמבר. אני אגיד משהו, אני חושב שצריך פסטיבל קולנוע בישראל בדצמבר, תמיד היה חסר לי פסטיבל בדצמבר, הרבה מאוד סרטים שמתחילים בכאן ואז בוונציה, ומתחילים את הסיבוב הרשמי שלהם לקראת האוסקרים, לכיוון אוקטובר, נובמבר, עם טורונטו ולונדון, אז הסרטים האלה לא זמינים לפסטיבלים המוקדמים יותר בישראל ביולי ובאוקטובר, ואז הסרטים האלה יגיעו, מגיעים אלינו רק בינואר, פברואר, באדיבות המפיצים, אם הם תורכים להביא אותם, ולכן, אם היה פסטיבל בדצמבר, הרבה יותר סרטים שנמצאים בתוך הסיכומי שנה, בתוך הדיבור, מאז פסטיבל כאן, או אפילו, כן, בערך כאן, ואילך, יש יותר סיכוי שהם הגיעו לנו בדצמבר מבחינת המהלך שהם עושים עם חברות ההפצה הבינלאומיות, שעושות להם, מתחילות לעשות להם סיבובי פסטיבלים גדולים, ופסטיבל וסיבובי אוסקרים. אז אני ממש רוצה, מקווה מאוד, שפסטיבל הקולנוע בירושלים יישאר בדצמבר. נראה לי יותר טוב מאשר ביולי. לא כזה משנה, אבל בא לי. אם לא הם, אז פסטיבל אחר. אז אני מאוד שמח שפסטיבל בדצמבר, ובאמת הרבה מאוד מהסרטים ששמענו עליהם, או קראנו עליהם, או דיברנו עליהם, או דיברו עליהם, בשנה החולפת, אכן יהיו זמינים לצפייה בפסטיבל הזה. לא כל הסרטים הכי גדולים. אני אזכיר, שניים הסרטים הכי מדוברים לקראת האוסקרים שיהיו באפריל, סרט שנקרא Nomadland של קלואי ז'או, סרט אמריקאי, אז הוא לא יהיה בפסטיבל, אני חושב שהם לא עושים לו קרנות אונליין למיטב ידיעתי, ועוד סיבוב, הסרט של תומאס וינטרברג, שהיה הוקרן לרגע פעם אחת בפסטיבל קולנוע בערבה בחוץ, בהקרנה בחוץ גם, לא בגרסת אונליין, שני הסרטים האלה הם כאילו שני הסרטים הכי מדוברים של השנה, אז הם לא יהיו, וחבל, אבל הם לא יהיו, אבל כל שאר הסרטים, הרבה מאוד סרטים, כן, איך אתם יכולים למנף את זה לטובתכם? בשבת הקרובה, במוצאי שבת, בערב, יתקיים טקס חלוקת פרסי האקדמיה האירופאית לקולנוע. עושים את זה כל שנה בדצמבר, זה האוסקר האירופאי, ויש שם 6 סרטים שמועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר. 3 מהם יוקרנו השבוע באתר האונליין של פסטיבל ירושלים, אז אתם יכולים כבר להתכונן מיום חמישי עד מוצאי שבת, ולראות את הסרטים המועמדים, 3 הסרטים המועמדים, לפחות 4, יש עוד אחד סרט בVOD, תכף נדבר עליו, ולדעת באיזה סרט אתם תומכים, או לחילופין, לחכות למוצאי שבת, לראות מי זוכה, ואז לראות את הזוכים באתר של הקולנוע. אז באתר של פסטיבל ירושלים, תוכלו לראות את קורפוס קריסטי הפולני, את הציפור הצבועה הצ'כי, ואת אונדינה הגרמני, 3 מהסרטים באמת המדוברים של הפסטיבלים בשנה החולפת, מאז סוף 2019 ועד היום. ויש עוד 3 סרטים נוספים שמועמדים, אחד מהם מרטין עדן, סרט איטלקי שזמין לכם לצפייה עכשיו ב-VOD, חינם, אז אתם יכולים לראות אותו, הוא סרט מעניין, סרט איטלקי מעניין, על פי ג'ק לונדון, ברלין אלכסנדר פלאץ, סרט שמאוד אהבתי, שהיה בפסטיבל חיפה האחרון, ועוד סיבוב, הדני, שאני חושב שיזכה, אבל הוא לא זמין לצפייה כרגע בשום מקום, ואני חושב שהמפיצים בכל העולם מצפים, ומקווים שבאזור ינואר פברואר בתי הקולנוע ייפתחו, ואז הוא יופץ לקראת מה שכנראה הוא יקרה, שהוא יזכה גם באוסקר חזר, לדעתי. כרגע זה הכיוון. אז מבין 6 הסרטים האלה, בואו נדבר על אלה שגם זמינים לנו, וגם שראיתי, וגם שאני יכול להמליץ. ובעצם אני מתחיל עם הסרט שאני חושב שאני יכול להגיד שהוא הסרט שהכי אהבתי מבין הסרטים שראיתי כבר מתוך סרטי פסטיבל הקולנוע בירושלים. הסרט נקרא אונדינה, סרט גרמני של קריסטיאן פצולד, וקודם כל אני מתחיל בברכות להר פצולד, שסוף סוף עשה סרט שאהבתי. הוא אחד הבמאים הבולטים בגרמניה, בנגיד 15 השנים האחרונות, ואף סרט שהוא עשה לא אהבתי, אפילו הפוך, הסרטים שלו לא נראו לי מספיק קולנועיים, לא נראו לי מספיק מעניינים, תמיד היה במשהו מהול, כלומר איזשהו סוג של תמצית דרמטית עם הרבה מאוד מים, ואף פעם לא היה שום דבר לא חיוני בסיפור ולא חיוני בקולנוע, ותמיד זה סרטים על, 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 על נשים, אבל לא הרגשתי שיש משהו מיוחד בקריסטיאן פצולד, ופתאום הוא עושה את הסרט הזה שכן עניין אותי. אז אני, אז גם זה גרם לי לחשוב למה, למה פתאום קריסטיאן פצולד עושה סרט שכן מעניין אותי. אז התשובה האחת היא, שזה מה שאמרתי בפתיח, שכשרואים סרטים בבית, על מחשב או בטלוויזיה, הציפיות שלנו לחכות, מצפים לסיפור, מצפים לדרמה, מצפים לרגש, וקצת פחות, אני חושב, לאקספרימנטליות פורמליסטית קולנועית. אני מקווה שאני צודק, ואני אדבר פה על, לגבי הרוב, אבל אני חושב שאני נהיה יותר מיינסטרימי כשאני רואה סרטים בבית. וכשאני הולך לפסטיבל קולנוע ומתיישב, אני אומר, עכשיו אני מוסר את השעתיים הקרובות שלי לחושך ולמה שזה, אני הרבה יותר ניסיוני. אז זה מצד אחד, אז אולי פתאום כאילו אני מוכן לקבל את הדרמות הפשוטות של קריסטיאן פצולד. מצד שני, פצולד, שהוא ממש איש שעושה הרבה דרמות מאוד ריאליסטיות, פתאום עושה פה משהו לא ריאליסטי, ויכול להיות שזה המקום שבו הוא ואני נפגשים. הוא ממש עושה פה אגדת עם, איזשהו סוג של סיפור שיש בו אלמנטים מיתולוגיים, ואם השם מוכר, אונדינה, אז אתם לא טועים. כלומר, לאורך הסרט, א', השם היה לי מוכר, וב', אמרתי, בגלל שיש פה איזשהו סיפור על, על מישהי שבא מהים, מהגם, איזשהו סוג של סיפור קצת על, על, על בנות ים, משהו כזה שהוא מחושף, משהו שהוא על-טבעי של חיים ומוות בתוך המים. אמרתי, רגע, ראיתי את הסרט הזה, ואמרתי, באינסטינקט, תוך כדי הצפייה אמרתי, וואו, לא מעניין, לא להאמין, קריסטיאן פצולד עשה סרט של ניל ג'ורדן, ואז תוך שנייה התעוררתי, אמרתי, הוא לא עשה סרט של ניל ג'ורדן, זה באמת סרט של ניל ג'ורדן. אז היה סרט כזה של ניל ג'ורדן שקרא אונדין, או אונדין, שלוקח את אותה מיתולוגיה, את אותו מיתוס, אותו סיפור עם של, של בנות הים, המיתולוגיה האירית שאיתה התעסק מייקל, ניל ג'ורדן בסרט שלו. אז קריסטיאן פצולד לוקח את זה, כנראה יש לזה איזשהם יסודות גם גרמנים, שלא לומר גרמנים, מהעבר הגרמני, מהמיתוסים הגרמנים. אז יש פה סיפור של אישה, שקוראים לה אונדינה, היסטוריונית, היא מרצה לאנשים על, על תולדות ברלין, ועל מה קרה לעיר לאורך השנים, ואיך משהו מהעבר של העיר נעקר ונעלם, ונשארו חורות ובורים, וניסו למחזר את הדברים שהיו בעבר. יש פה סיפור על, על, על ההיסטוריה של העיר, על ההיסטוריה, ההיסטוריה של הבנייה של העיר, ההיסטוריה הדריכלית של העיר, ובתוך זה יש סיפור שאהבה, שמתחיל בזה שהיא נפרדת ממישהו, ואז פוגשת מישהו אחר, והסיפור שלה איתו כולו ספוג במים, הם נפגשים ליד אקווריום, והוא צוללן, והיא צוללת איתו, והיא טובעת, וסיפור עניין שלם, שכולו קשור לאיזשהו סוג של מסתורין, שקשורים באגם הסמוך, שבו הם נפגשים שוב ושוב. ואז השאלה, מה קורה באמת, מה קורה במציאות, מה קורה בדמיון, ומהו חלק מאיזשהו סוג של מיתולוגיה שקורית שם, אז זה מין רומנטיקה גרמנית עתיקה, בסוג הדברים שאני יכול לדמיין את פריץ לנג עושה בשנות ה-20 וה-30, לפני שהוא בורח מגרמניה, ופתאום קריסטיאן פצולד עושה את זה, שהוא לא מתעסק בריאליזם היומיומי, אלא במשהו שהוא קצת יותר גדול מזה, אז יש פה איזשהו סוג של רומנטיקה ישנה, הרומנטיק באמת במובן הגרמני, הספרותי הגרמני, המיתולוגי של, של הסיפור, וזה עניין אותי, גם כי הוא עשה כמה ניסיונות ויזואליים יותר יפים, היה משהו בסרט שעבד, גם הרגע שלו היה נכון, וגם התחושה הזאת של ההיעדר והאובדן והכמיהה. סרט יפה, וזה מסוג הסרטים שאני מניח שאם הוא היה, כמעט כל הסרטים של קריסטין פטסולד הופצו מסחרית, לא כולם. כולם קונו בפסטיבלים, אבל לא כולם קונו מסחרית בארץ, אבל זה מסוג הסרטים שאם הוא היה מצליח להגיע לבתי הקולנוע, אני חושב שהוא היה אפילו יכול להצליח, כי למרות המיסטוריות והמיתולוגיה שבו, הרומנטיקה שבו עובדת. אז אם יש משהו שעשוי להיות להיט בפסטיבל אונדינה של קריסטין פטסולד מגרמניה, שימו לב, למרות שזה אונליין, כמות הכניסות לסרטים או כמות הכרטיסים במרכאות שאפשר למכור לכל סרט מוגבלת, אלה תנאים של המפיצים, זה לא קשור בפסטיבל, זה לא קשור בשרתים, המפיצים נותנים את הסרטים כמו שהם נותנים את הסרטים בגרסת הלייב לכמות מסוימת של הקרנות, ויותר מזה צריך פשוט לשלם, אני חושב, או משהו כזה. אז גם כאן יש כמות מסוימת של כרטיסים. אני לא יודע אם הכמות הזאת היא 400 או 1400, אבל כשכתוב באתר של הסינמטק, סינמטק ירושלים, כמות כרטיסים מוגבלת, זה נכון. לכן כן צריך להזמין כרטיסים מראש. כרטיסים לסרטים עולים 25 שקלים, זול יותר מכרטיסים לסרט בגרסה הפיזית של הפסטיבל, ויש להם כל מיני חבילות שהן קצת מוזילות את הדברים האלה. אז ההמלצה הראשונה שלנו זה אונדינה. המלצה שנייה היא שתשימו לב שהסרטים הישראלים הקצרים, יש תחרות סרטים קצרים, הסרטים הישראלים הקצרים הם חינם, 0 שקלים. אז פשוט מיום חמישי תתחילו לצפות בסרטים הישראלים הקצרים, יש שם שניים שכבר ראיתי וממש ממש אהבתי. אחד מהם נקרא סנט מוריץ, סרט אנימציה מקסים מבצלל, והשני סרט שנקרא אחו, אני חושב שהוא מאוניברסיטת תל אביב, כליל חורש בימה אותו. סרט שגם ניסיתי להבין למה אהבתי אותו, הוא פשוט על אישה צעירה ש עובדת איפשהו בצפון בגליל בחוות סוסים משפחתית, והיא לא רוצה יותר להתעסק בכל העולם, היא רוצה לברוח משם, רוצה ללכת משם, יש לה אח על הספקטרום האוטיסטי, והיא לא רוצה להיות שם. שוב, לכאורה סיפור פשוט, סיפור בנאלי, סיפור מוכר על משפחה, על התמודדות עם נכויות, אבל משהו בסרט, באיך שהוא מצלם את נופי הגליל, באיך שהוא ממקם את הסיפור הזה בתוך הטבע. מאוד התפעלתי, מאוד מאוד, מאוד אהבתי אותו. אז עם כליל חורש, אני כמעט בטוח שכליל חורש היא במאית, היא משומעת, הסרט הזה היה אמור להתחרות בפסטיבל הקולנוע בתל אביב, אני הייתי אחד השופטים ושם ראיתי אותו, והייתי ממש הכנתי נאום לעמיתי השופטים כדי לתת לו את הפרס הראשון, ואז הודיעו שהסרט לא נמצא בסוף בתחרות. אני לא יודע למה, עד היום אני לא יודע למה. אבל אז אני חושב שהיא הפסידה את פרס בפסטיבל קולנוע, לפחות את פרס של מבקרי הקולנוע בפסטיבל קולנוע לסרטי סטודנטים בתל אביב, אבל אולי הוא יקבל איזשהו פרס בפסטיבל בירושלים. אז אלה שני סרטים מהסרטים הקצרים שראיתי, אבל אחד הדברים שאני גם מתכנן לעשות, זה לעבור ולראות את כל הסרטים הקצרים. הם בחינם, אז אל תפסידו את האפשרות לראות את עתיד הקולנוע. טוב, נעשה הפסקה, ואז אחרי זה נדבר על הסרטים הקצת יותר מאתגרים, סרטים שקובצו לרובריקה של אקסטרים, סרטי האקסטרים של הפסטיבל, סרטים שבדרך כלל, בכל שנה נורמלית, כשהולכים לבתי הקולנוע, בפסטיבל, סינמטיק ירושלים, אלה הסרטים הראשונים שאני אומר לכם, לכו לראות, השנה אני אשים את זה בסימני שאלה, אבל אני אנסה להסביר ולנמק את עצמי. 40 שנה לרצח ג'ון לנון, ממש היום, 8 בדצמבר 1980, הוא נרצח בסנטרל פארק ווסט, פינת רחוב 72, מקום שהפך נקודת עלייה לרגל, מתחת לבית הדקוטה, אותו בית דקוטה שבו צולם הסרט תינוקה של רוזמרי, 12 שנה לפני זה, אותה פינת רחוב שמהצד השני שלה הונצח ג'ון לנון עם פינה שנקראת סטרוברי פילדס בתוך סנטרל פארק. וניסיתי לחשוב, מה השיר של ג'ון לנון שאני הכי אוהב, מחוץ לביטלס, בקריירה שלו אחרי הביטלס? לא, אני לא אוהב הרבה מאוד שירים שלו אחרי הביטלס. זאת חלק מה, זה חלק מהוידוי שלי. יש כמה שירים שלו שאני כן אוהב, אבל אני חושב שאין אצלי שום ספק שזה השיר של ג'ון לנון שאני הכי אוהב. אז שמור עלינו שם למעלה, ג'ון. בלי דת ובלי גבולות ובלי שפות ובלי פוליטיקה. שם למעלה, זה אפשרי. חלום מספר 9 מ-1974, ג'ון לנון. אני קולט, למה זה השיר של ג'ון לנון שאני חייב? כי זה השיר הכי ג'ורג' הריסוני של ג'ון לנון. אני מתגעגע לג'ורג' הריסון, זה מה שאני מבין מזה. 40 שנה בלי ג'ון לנון היה יכול להיות בן 80 היום. נמשיך עם פסטיבל ירושלים, תיכנסו לאתר שלנו jff.org.il, משם אתם יכולים לקפוץ לאתר הצפייה, לאתר הסטרימינג שלהם, או ישירות online.jff.org.il. שמו, כל שירות סטרימינג כזה שהוקם מהר בחודשים האחרונים, בסינמטקים עשו, פסטיבל דוק אביב עשו, פסטיבל חיפה עשו, כל אחד כזה משתמש בטכנולוגיה קצת אחרת. אנשי פסטיבל ירושלים בחרו בחברת סטרימינג שונה מכל האחרים, ולכן מאיזושהי סיבה האתר סטרימינג שלהם עובד רק על תוכנות של מייקרוסופט, שזה נשמע מאוד לא מתאים לשנת 2020. ואם אתם על מק כמוני, אז רק על ספארי. לא על חום, לא על אקספלור, לא על פיירפוקס, רק על ספארי. זה קצת עושה בעיות, אם אתם רוצים לשדר את זה לטלוויזיות מהמחשב, לטלוויזיות החכמות, זה קצת עושה בעיות. הבנתי שעל מי שנכנס לאתר דרך הטלוויזיה החכמה, אז אין בעיה, לא ניסיתי את זה, אבל כן ניסיתי לעשות זה דרך הטלפון, טלפון אנדרואיד, אז שם הכרום כן עובד בטלפון, ומשם ניגנתי את זה לטלוויזיה, כדי לראות את זה על מסך גדול. אז אפשר, אבל זה קצת דורש התעסקות, כלומר, מראש הפסטיבל מגביל את עצמו לאנשים שמבינים בדפדפנים ובקרומקאסט ובאפל טיווי וכן הלאה. אז מגבלות, אבל אני חושב שלפחות מה שאני יודע גם מהסינמטקים והפסטיבלים הקודמים, שאמורה להיות מחלקת שירות לקוחות, שאמורה לעזור עם הדברים האלה. אז בסבלנות ילמדו אתכם אולי להשתמש בכל הדברים שאולי אתם לא רגילים אליהם. אז זה קצת מסורבל, אבל אם אתם, קל לכם לעבוד עם מחשבים ועם דפדפנים, אז יש לכם מה לראות. שניים מהבמאים שאני הכי אוהב בעולם, בזכות, דרך אגב, בזכות פסטיבל ירושלים, סרטים חדשים שלהם יוצגו בפסטיבל הפעם, אבל משהו שם מצר אותי. שני הבמאים האלה הם צאי מינג ליאנג, הוא במאי מלזי במקור, אבל הוא עובד בטיוואן, ורוי אנדרסון השוודי. לשני הבמאים האלה אני מחכה מאוד מאוד לכל סרט חדש שלהם, שניהם לפעמים לוקחים את הזמן בין סרט לסרט, דווקא בשנים האחרונות הם עובדים קצת בקצב יותר מהר. למה אני אוהב את הסרטים שלהם בדרך כלל? כי שניהם עושים סרטים שדורשים סבלנות עם שוטים ארוכים, 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 שכל סצנה בסרט שלהם היא שוט. ואז זה יכול להיות שוט של דקה, וזה יכול להיות שוט של 5 דקות. אבל, ואז העלילה באמת מתקדמת לאט, לאט, כי אנחנו צריכים מתבוננים בשוט, שוט גדול, ואז מחפשים מה יקרה, מאיפה יבוא מה, איפה זה קורה, לפעמים זה קורה בעומק הפריים, בקטן, ואם אנחנו מסך גדול, אז קל לנו יותר לראות. והם תמיד, שני היוצרים האלה, השתמשו בשוטים הארוכים ובשוטים הרחוקים שלהם, כדי לספר סיפורים שיש בהם מידה מסוימת של אבסורד והומור, ולפעמים הומור שחור, אבל הומור גם שהוא הומור פיזי, הומור סלפסטיקי, בגלל שהשוטים הארוכים יצרו תחושה שאנחנו קצת רואים סרטים שיש בהם אלמנט מסוים של פנטומימה. לכן שני היוצרים האלה שמאוד מאוד התגרו את הסבלנות של הצופים, ואני זוכר שהמלצתי על סרטים של צאי מינג ליאנג, ואחר כך בבלוג או בעיתונים, אנשים כזה כעסו, זה נורא משעמם, לא קורה כלום, וכאילו, תמיד באים לטענות לסרטים האלה שהם משעממים, ואני אומר, לא, 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 אבל חכו, תתמודדו, כי קורה משהו, קורה, רק צריך לחכות שזה יקרה. אז אני נורא אוהב את היוצרים האלה, כי הסוג ההומור שלהם, בגלל שזה בא קצת מסלפסטיק, אז כשיש הומור, כשיש כזה גרגר אחד קטן של הומור בכל סצנה או בכל שוט, זה בא מהעולם של בסטר קיטון, הוא בא מהעולם של ז'אק טאטי. אני ממש הרגשתי ששני היוצרים האלה הם אנשים שבאים מהמנטליות של ז'אק טאטי, של להראות מציאות, ובתוך המציאות קורה משהו לא הגיוני, לא צפוי, שאנחנו תופסים אותו במקרה, והוא משעשע. הוא לא משעשע באופן כזה שאנחנו פורצים בצחוק, אנחנו ששמים לב לשנינות, א', של הבמה, אבל גם לשנינות של החיים שלי, כי לפעמים קורה איזשהו משהו שהוא ברמת הצירוף מקרים. ולכן, בתוך השוטים הארוכים שלנו, תמיד היה משהו מאוד מאוד מסוגנן ומאוד מבוים בסרטים האלה. בסרטים של רוי אנדרסון זה מוקצן. רוי אנדרסון עובד בשיטה שבה הוא בונה את כל הסטים שלו, והוא עושה חזרות ובונה אותם, יש סרט תעודי עליך, רוי אנדרסון עושה את הסרטים שלו, לא סתם לוקח לו 10 שנים בין, או 5 שנים בין סרט לסרט, הוא בונה כל סצנה, איזשהו סוג של מוקאפ של התפורה, שם מצלמה, משתמש בסטטיסטים, ובונה את הקוריאוגרפיה של כל סצנה, שכל סצנה כאמור היא שוט, ואז הם הולכים ובונים את התפורה, וכמעט שום דבר אצלו הוא לא on location, הכל בנוי והכל מאוד מאוד מלאכותי, ואנשים תמיד עם איפור, האנשים שלו אף פעם לא נראים בריאים, הם עם פנים לבנות או אפורות, הם אנשים מאוד אפורים, נראה שמשהו לא בסדר אצלם, או במצב הרוח, או בלחץ הדם שלהם, והם אנשים מומללים, ותמיד קורה להם משהו מצחיק ונורא. וכך היה בסרטים של צאי מינג ליאנג. והנה שני מביאים סרטים חדשים, והם עדיין כמו שהם היו מבחינת זה ששוטים מאוד מאוד ארוכים, אבל לתדהמתי ולאכזבתי, ההומור נעלם מהם. אז אנחנו צריכים להתמודד עם משהו, ואז לא לקבל את הערך המוסף כזה הזה שבו אנחנו רואים איזשהו סוג של נקודת מבט קצת אירונית. על החיים, שבו הבמאים חושפים בפנינו את זה, שאם יש לנו סבלנות להסתכל, אנחנו נראה איך החיים יש בהם אלמנט בתוך כל העצב והמוות וחוסר צדק ואומללות, יש גם אירוניה והומור. ולא מצאתי את ההומור, אז יכול להיות שחלק מהעניין זה כי ראיתי את זה על מחשב או בטלוויזיה, ולא על מסך גדול, ואז אולי פספסתי משהו בסרטים האלה, אבל פתאום הרגשתי שהסרטים האלה ספוגים באומללות, ואין להם את הערך המוסף הזה, או את הגאולה שמגיעה מתוך זה שיש לפחות הומור, אז הסרטים היו לי הרבה יותר קשים. צאי מינג ליאנג הוא מישהו שאני חושש שקצת ניתקתי קשר עם הקולנוע שלו, כי אני חושב שהוא הפסיק לעשות סרטי קולנוע, הוא התחיל לעשות וידאו ארטים. זה כבר סרט שלישי, הסרט נקרא Days, ימים. סרט שלישי שלו, שהוא עושה שוטים ארוכים כל כך, שלא באמת מובילים לשום מקום, אלא באמת זה מין סוג של וידאו פיינטינג נקרא לזה, או וידאו ארט. ואם הייתי רואה את זה על מסך גדול, או מוכן בגלריה, או במוזיאון, אז הייתי מאוד מתלהב מזה, והייתי מבין שגם יש פה איזשהו סוג של אלמנט של זמן, שבו אני יכול, לא צריך לשבת ולהסתכל על זה, אפשר להסתובב ולחזור לזה. ובאמת, אלה הדברים שהוא עושה בשנים האחרונות, שבאמת התחושה היא תחושה גלריסטית יותר מאשר תחושה קולנועית. ולכן אני אומר, אם אתם מעריצים כמוני של צאי מינג ליאנג, אז אין לכם ברירה, אתם רוצים לראות מה הוא עושה, אבל אני אומר לכם, הסרט הזה קשה, לי היה קשה, אבל זה פעם שלישית ברציפות שצאי מינג ליאנג הולך למקום שבו אני אומר, עזבת אותי, בחור. ברנש, עזבת אותי. ממש אהבתי את הסרטים שלו, ופגשתי אותו פעם, סיפרתי לו שאני אוהב את הסרטים שלו, וזה מאוד שימח אותו, כי בטיוואן ובמלזיה אף אחד לא שם עליו. ואודות האינסוף של רוי אנדרסון, הוא קצת יותר רוי אנדרסוני, אבל פעם, להבדיל מפעמים קודמות, שתמיד היה שם משהו מצחיק, ותמיד כשרציתי להראות את ההשפעה של ז'אק טאטי על הקולנוע של ימינו, אז רוי אנדרסון היה אחד האנשים שהבאתי כדוגמה, רוי אנדרסון ואירן קולירין. ולא מצאתי את ההומור בסרט, מצאתי רק אומללות, אנשים נורא סובלים בסרט הזה, ואז אני תוהה, האם זה שווה הסבל? אז אני לא יודע, זה וירטואוזי, זה נורא יפה קולנועית, זה נורא נורא יפה, הסרטים שלו יפהפיים, הם מעוצבים, אבל לא מצאתי את ההומור בסרט הזה. הסרט השלישי הוא סרט שנקרא אטלנטיס, גם הוא שוטים מאוד ארוכים, כל סצנה היא שוט, ושוב, חלק מהשוטים דקה, חלק מהשוטים 7 דקות, וגם פה זה רק מוות, זה מאוד מאוד יפה קולנועית, זה מתחיל בזה באנשים שרואים אותם, רוצחים מישהו וקוברים אותו, וממשיך במישהו שמתאבד בקפיצה לכבשן, חיים של, זה מתרחש 5 שנים לתוך העתיד, כשהעולם כנראה נהיה הרבה יותר נורא ממשהו היום. סרט אוקראיני, אני חושב, לא כתבתי לי מאיפה, אבל אני חושב שהוא סרט אוקראיני. אז שוב, מבחינה קולנועית, אם יש לכם סבלנות לזה שהסרט מתקדם לאט, 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 קוראים דברים, אבל רק אחרי 40 דקות אתם מבינים מי הדמות ומה קורה לה ולמה היא עושה את מה שהיא עושה ולמה היא הולכת למה שהיא הולכת ואת הנואשות שלה, וכי 40 דקות זה בסך הכל סצנה מספר 40 בסרט, או אפילו פחות מזה, סצנה מספר, פחות מזה, סצנה, מה? מספר 15 או 20. אז הסרט מתנהל לא, מאוד לאט, קולנועית זה יפהפה, אבל זה קצת מהסרטים האלה שאנחנו אומרים, אוקיי, זה מאוד יפה, אבל למה? למה אני רואה את הסבל הזה? אנשים ממש סובלים שם. אז שלושת הסרטים האלה שהם מקובצים במסגרת שנקראת אקסטרים, כי באמת זה הקולנוע באקסטרימיות שלו, שצריך המון המון סבלנות בשבילו, וצריך לבוא מתוך גישה שאתם אוהבים את הקולנוע שלכם, אבסטרקטי יחסית, ולא מאוד עלילתי ולא נרטיבי. אז יש בהם משהו, בייחוד אם אתם מכירים את היוצרים הוותיקים, אבל דווקא אני הרגשתי שאני מאוכזב משניים מהיוצרים שאני הכי אוהב, ושעשו דווקא את הסרטים הפחות מוצלחים שלהם. עוד שיר, חזרה ל-1980, חגיגות 48-80, לא נשאר לנו עוד הרבה לחגוג את 1980, עוד רגע אנחנו צריכים להתחיל לסכם את שנת 2020, גם בקולנוע וגם במוזיקה, אז לא נשאר לנו הרבה שירים, אז הנה אלבום שלא ניגנתי ממנו בכלל, אלבומים שעדיין יש לי אותם בויניל, תוצרת הארץ, ויניל כזה מאוד דק ואפורי. את שאלו אותי למה. ככה היו עושים מעברים פעם. זה בילי ג'ול, 1980.
Chances, don't ask me why. All your life you had to stand in line, still you're standing on your feet. Oh, all your choices made you change your mind. Now your calendar's complete. Don't wait for answers, just take a chance. Human heart is only make-believe. I am only fighting fire with fire. You are still a victim of the accidents you leave. Sure as I'm a victim of desire. Yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel.
אני חושב שאם שומעים את גלס האוזז של בילי ג'ול, שומעים את כל הרוק הישראלי של 1980-81, דודה ובנזין אפילו, ממש, אני חושב שבדיעבד אני מבין שהאלבום הזה מאוד מאוד השפיע על הרבה מאוד אומנים בישראל. לפני כמה שבועות התפרסמו המועמדויות לפרסי גותם, הפרסים הראשונים בעונת הפרסים לא תמיד הם רלוונטיים לחיינו, כי זה סרטים לקולנוע, לפרסים לקולנוע עצמאי, ולפעמים מאוד מאוד עצמאי ומאוד דל תקציב. אני חושב שכשאור ירח זכה שם, פתאום אמרנו, רגע, יכול להיות שסרט שזכה בפרס גותם יכול גם לזכות באוסקר אחר כך. אבל קרה שם משהו מעניין, באמת המועמדיות הראשונות שמתפרסמות לעונת הפרסים הקרובה, שהכל מאוד נדחה, הכל יהיה או בסוף דצמבר או בתחילת ינואר, אבל חמשת הסרטים, כן, חמשת הסרטים, המועמדים לפרס הסרט הטוב ביותר, כולם בוימו על ידי במיות. The Assistant, עוזרת אישית, First Cow של, וואו, קלי רייכרט, אסיסטנט של במאית אוסטרלית בשם קיטי גרין, Never, Rarely, Sometimes, Always של אליזה חיטמן, Nomadland של קלואי ז'או, ורליק של במאית אוסטרלית אחרת, שלא רשמתי את שמה. אז חמישה סרטים של במאיות. First Cow, לא יודע, של קלי רייכרט, לא יודע למה עד היום לא מוצג בישראל בשום מקום, ונומדלנד, אני חושב שהם מחכים לבתי הקולנוע שיפתחו, אבל העוזרת אישית ו-Never Early, Sometimes Always, שני הסרטים האלה תוכלו לראות אותם בפסטיבל הקולנוע בירושלים. את Never Early, Sometimes Always, או כמו שהוא נקרא בעברית, אף פעם, לעתים נדירות, לפעמים, תמיד, אתם יכולים לראות כבר עכשיו גם בוויודי שלכם, אם אתם מעדיפים לראות את זה. סרט מאוד ריאליסטי, סרט קצת שנראה כמו אחים דרדן בניו יורק, על נערה בת 17 מפנסילבניה, שרוצה לעשות הפסקת הריון, ואין לה דרך לעשות את זה באזור שלה, אז היא נוסעת למנהטן עם בדודה שלה, ושם עם כל הפרוצדורה הזאת של הפסקת הריון, היא הייתה בטוחה שזה קורה מעכשיו לעכשיו, היא נוסעת בבוקר ותחזור בערב, אבל היא צריכה לבלות ברחובות מנהטן שלושה ימים, לחכות לתהליך, ואנחנו, סרט שכולו מתרחש מאוד מאוד בהווה, וכאן ועכשיו, רק כזה בדיעבד, אנחנו מבינים מה הסיפור שלה, של הנערה הזאת, ומה הסיפור של השם של הסרט, שהוא שאלון שהיא צריכה למלא, שבו שואלים אותה כל מיני שאלות אישיות, והיא צריכה לענות האם הדברים האלה קרו לה אף פעם, לעתים נדירות, לפעמים או תמיד. אז הסרט הזה, שנורא מתלהבים ממנו, אבל לי הוא היה אפרורי ופדנטי מדי. שוב, לפעמים יש מסמכים כאלה קולנועים, שאני אומר, אוקיי, אני מבין את החשיבות החברתית שיש בסרטים כאלה, אבל מה עם הקולנוע? אז לא יודע, לא התלהבתי. האסיסטנטית סרט דומה מבחינת האופי שלו, אני קורא לאסיסטנטית בעברית, הוא נקרא עוזרת אישית, גם הוא יהיה בפסטיבל ירושלים, אני חושב שהוא יהיה ברובריקת סרטי ביקורים. סרט מעניין על יום בחייה של עוזרת אישית של נשיא או יושב ראש של חברת הפקת סרטים בדאונטאון ניו יורק. השם הרווי ויינסטיין לא נאמר בסרט, וגם את האיש עצמו לא רואים, איך, מי הנשיא הזה, אבל אנחנו מבינים יחד איתה שהיא בעצם איזשהו סוג של משתפת פעולה עם מישהו שהיא בעצם סוחרת הסמים וסוחרת הנשים של הבוס שלה, ונשאלת השאלה אם היא תהיה מוכנה להמשיך עם זה הלאה או לא. זה המצב שבו זה, והיא בעצם, היא בעצם אשמה. אם שואלים איך הדבר הזה קורה, שבו מישהו יכול לאסוף לחדרו כל כך הרבה נשים, ועד כמה כל מה שקורה בתוך החדר קורה בהסכמה, גם זה אנחנו לא יודעים. הנושא של סמים ותרופות, תרופות חוקיות וסמים לא חוקיים ואוכל, הכל שם יותר מדי. ואגב, כך הם גם מוצאים סרטים. אז יום בחייה של העוזרת האישית, ג'וליה גרנר, שהיא ביתה של שחקנית ישראלית, אתם מכירים אותה מאוזארק, היא בתפקיד הראשי. אז למרות שגם הסרט הזה הוא מאוד ריאליסטי ומאוד אפרורי, ומאוד כזה מתמקד בדמותה, ביממה הזאת בחייה, מהבחינה הזאת הוא דומה לסרט של אליזה חיטמן, Never Really, Sometimes Always, אבל משהו בסרט הזה היה לי מעניין יותר, הדילמה שלה, הדרמה שלה, וגם האופן שבו היא ממוסגרת מבחינה ויזואלית, האופן שבו המצלמה קצת הולכת ומתרחקת ממנה ככל שהיום נמשך, וגם היכולת שלה פתאום להבין מה שקורה סביבה. מה שקורה, אז הסרט הזה היה מעניין. אבל זה גרם לי לשים לב שיש לא מעט סרטים אמריקאים בעיקר, אבל לא רק, סרטים אמריקאים של במאיות בפסטיבל השנה. אז בואו נעשה לנו מסגרת של סרטי במאיות, אז הזכרנו שניים מהם, לעולם, לעתים נדירות, לפעמים תמיד, ועוזרת אישית. הסרט השלישי שאני מדבר עליו נקרא קג'יליונר, אולי גם אם אתם עוקבים אחרי התקשורת האמריקאית, אולי גם עליו שמעתם. נזכיר את כל את כל הסרטים בבת אחת, אני מנסה להבין איך אני אזכיר את כולם בזמן שנשאר לנו. לא, נזכיר, נתחיל עם קג'יליונר. קג'יליונר גם סרט שמאוד חיכיתי שלו, של מירנדה ג'ולאי, עוד יוצרת, שאני מאוד אוהב את הסרטים שלה, דווקא בגלל שיש בהם איזשהו סוג של חוש הומור מאוד מאוד משונה. אז הסרטים הקודמים שלה, אז החוש הומור שלה היה יותר משונה ויותר הצחיק אותי ושיישה אותי. בסרט החדש יש שם הרבה הומור, אבל אני פחות התחברתי, הרבה יותר הייתי בחרדה בסרט הזה. קג'יליונר זה סיפורה של משפחה, אבא ואימא ובת, הבת כבר גדולה, ולא לגמרי ברור מה הבעיה שלהם, חוץ מזה שכאילו הם סובלים מעוני, והם לא מצליחים להתמודד עם זה, אבל יש שם בעיה הרבה יותר עמוקה מבחינה אישיותית, שהם לחלוטין לא מתפקדים בתוך העולם הזה, והתפקוד הזה בא לידי ביטוי בזה שהם מנסים כל הזמן למצוא דרך להשיג כסף ואוכל. אז הם גונבים ככל שהם יכולים, והם גרים במגורים הכי זולים שיכולים למצוא, שזה משרד שצמוד לבית חרושת לסבון, זה החלק הכי משעשע והכי סוריאליסטי בסרט, שזה, הם בעצם גרים בתוך המשרד הזה, שמבעד לקיר שלו כל הזמן נוזל קצף של סבון, וכנראה התפקיד שלהם, חלק מהסיבות שהם קיבלו את ההזכרה הזאת מהשחקן שמזכיר להם, זהו מרקי וניר, השחקן הישראלי, והם צריכים לאסוף כל הזמן את הבועות האלה, את הקצף שזולג להם מבעד לקיר או מהתקרה לתוך הקיר. אז הם חיים במקום שלא ראוי לחיים, והם מנסים כל הזמן לגנוב דברים קטנים בדואר, במסעדות, כל מיני גניבות קטנות, והם כל הזמן מחפשים באמת את ה... כאילו אין להם אפילו אספירציה להתעשר, הם ממש מחפשים איך לגנוב כסף קטן. אז משפחה מאוד אקסנטרית, וכשהם מנסים לעשות איזושהי תחבולה מאוד מופרכת, שבה הם יטוסו לניו יורק, איפשהו בלוס אנג'לס, בוואלי, יטוסו לניו יורק, וכשהם יחזרו בחזרה, הם יתלוננו שאיבדו להם מזוודה, ויקבלו את כספי הפיצויים של אובדן מזוודה, הם פוגשים על המטוס מישהי שנראית אדם נורמלי, שהם צריכים לשכנע אותה לשתף איתם פעולה במזימות שלהם, ואז הם מגלים שגם היא לא פחות מופרעת מהם. אז העולם הזוי והסערורי והאבסורדי של מירנדה ג'ולאי, שעבד כל כך יפה בסרטים הקודמים, פה בסרט הזה פחות הסתדר לי, אבל יש משהו מרתק, כי לא, אין סרטים כאלה. אין אנשים שחושבים ככה, אין אנשים שמביימים ככה. זה מעניין, זה לא סרט טוב במיוחד, אבל סרט מאוד מאוד מקורי. בעיקר, קודם כל, יש שם את דברה ווינגר. מתי פעם אנחנו נראיתם את דברה ווינגר בסרט? דברה ווינגר בתפקיד האמא, אבן רייצ'ל ווד בתפקיד הבת. מעניין הסרט הזה, תנסו אותו. לא הסרט הכי טוב של מירנדה ג'ולאי, אבל יוצרת שאני מאוד... מחבב, בת זוגו גם של הבמאי מייק מילס, שהוא גם במאי מאוד מוצלח. אז השניים האלה חושבים מאוד מאוד מחוץ לקופסה. עוד סרט של במאית בפסטיבל, התאמות מחר, של אימי סיימץ. גם סרט נורא משונה, ואני ממליץ עליו מאוד בהסתייגות, אם אתם אוהבים את דיוויד לינץ', אוהבים ואוהבות את דיוויד לינץ', אז אני חושב שהיא הולכת בדרכו. הסיפור של אמי סיימץ הוא, הוא, הוא מעניין, לכן אנחנו עם הזמן, סליחה. וואי, לא נשאר לנו הרבה. טוב, שתי דקות לדבר על התאמרות מחר. אמי סיימץ היא שחקנית בדרך כלל, אתם מכירים אותה מהסרט של, על אתגר קרת, ריסט קאטרס, חותכי ורידים, ומהסרט, סרט הביקורים של, של, אוי, זאתי שיצרה את לינה דנהם, טייני פרנצ'ר, היא כזה מין נסיכת אינדי בסרטים, והייתה בת זוגו של שיין קרות, שעשה את אפסטרים קולור, שהיא גם שיחקה שם. השנה התברר שאחרי, בארבע השנים שהם ביחד, הוא התעלל בה רגשית ונפשית, וכנראה גם פיזית, והיא הוציאה נגדו צו הרחקה. אני לא יכול שלא לחשוב על הסיפור הזה, כשאני רואה את הסרט הראשון שהיא מביימת, שהוא סרט שכולו התקף חרדה אחד ארוך. האם זה סרט שבו מדברים על, זה לא סרט שעוסק בהטרדה, לא נפשית ולא פיזית, אבל במישהי שמתעוררת כמו מתוך סיוט, והיא משוכנעת שמחר היא הולכת למות. ככה נקרא הסרט, התאמות מחר. והיא מרגישה שמשהו קורה בתוכה, ומשהו קורה לה בתוך המוח ובתוך מחזור הדם, ושהיא התאמות מחר. וכל הסרט, מבחינת הסאונד שלו והצילום שלו, ומצד אחד דיוויד לינץ', מצד שני הוא מאוד מאוד מזכיר את הסרטים של שיין קרות. אפסטרים, בעיקר את אפסטרים, כל מה שהוא סרט שמאוד אהבתי. כנראה שהאיש הוא נבל וחילה, אבל את הסרט הזה מאוד אהבתי. אז היא מאוד מושפעת מהסרטים שהוא עשה, אבל מה שמעניין זה שכל מישהי שהיא פוגשת, או מישהו שהיא פוגשת, ואומרת לו, אני יודעת שאני הולכת למות מחר, נדבק בחיידק הזה, וגם הוא, או גם היא, מתחילים להיות משוכנעים זה. אז יש בו איזשהו סוג של וירוס חברתי. הסרט הזה יצא בתחילת 2020, אז הוא לא מדבר על הקורונה. אם הוא יצא בסוף השנה, אז הייתי אומר, וואו, זה סרט קורונה, אבל הוא סרט שמדבר על איזשהו סוג של וירוס חברתי, או וירוס חרדתי. אז אני מנסה להבין את את המקום שממנו היא באה, האם זו חרדה שבו היא מדברת על על החוויה שלה, של החיים, חיים תחת איום פיזי ונפשי, או חרדות אחרות. אבל סרט, גם הסרט הזה הוא סרט מאוד משונה, התאמות מחר של אמי סיימץ. אז אני אזכיר מהר, סרט אחרון של במאית, שנקרא ויילדלנד, סרט דני, שלא אהבתי אותו. וגם סרט של ג'ולי טיימור, להיות גלוריה, סרט נחמד על גלוריה סטיינם, עם ג'וליאן מור ושחקנות נוספות שמגלמות את דונה סטיינם. זהו, מספיק סרטים. פסטיבל הקולנוע בירושלים מיום חמישי עד מוצאי שבת הבא, עד כאן סינסקו ברדיו קצה, תוכנית מספר 276.
סינמסקופ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.